בוא נקרא, השבוע או באופן כללי, איך הסדרה? באופן כללי זה פרשה ואקטואליה. טוב, שלום וברכה, אנחנו בפרשת בו, מתקדמים, תרתי משמע בתהליכי הגאולה, גם של הפרשות וגם של ימינו, ואני רוצה דרך פסוקים מיוחדים שמופיעים בפרשה, לגעת ביסוד, יסוד ש גם הולך ומתגלה לנגד עינינו, אבל הוא יסוד בהבנת הגאולה. אז בואו נתחיל ולאט לאט הדברים יתבררו. תחילת הפרשה פותחת, ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה. כי אני אכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתי אותותיי אלה בקרבו. ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים, ואת אותותיי אשר שמתי, וידעתם כי אני השם. הפסוק הזה שאנחנו כל כך רגילים שהוא חלק מסיפור יציאת מצרים, דורש שתי שאלות מרכזיות. אחת, מה אומר ריבונו של עולם למשה? בוא דבר אל פרעה, אחרי שבעצם תהליך הגאולה לא מתקדם, כדי שיוציא את עם ישראל למצרים, למה? כי אני הכבדתי את לב פרעה. כלומר, מה אומר ריבונו של עולם למשה רבנו? מי הסיבה לזה שלא יוציא עם מצרים? אז בוא דבר אל פרעה כי אני הכבדתי, אז ריבונו של עולם תפסיק להכביד. למה אתה מספר לי את זה? מה ריבונו של עולם רוצה לגלות? בוא דבר אל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו. למה? למען תספר באוזני בנך ובן בנך. את מה? את אשר התעללתי במצרים. מה פירושו של דבר? ריבונו של עולם מתעלל במצרים? מה עומק הדבר הזה? מה פירושו של דבר? את אשר התעללתי במצרים. ואת זה תספר באוזני בנך. זה הלימוד הגדול שאנחנו צריכים לספר. כשאתה רוצה לספר לילדים על הגאולה, לספר לילדים על ריבונו של עולם, מה תספר להם? אתם יודעים, ריבונו של עולם פעם מתעלל במצרים? וכי זה לא מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא? ומה המלאכים אמרו? אתם, כשהם רצו לומר שירה, אמר להם הקדוש ברוך הוא, מעשי ידי טובים בים ואתם אומרים שירה? איך יכול להיות? מה יש פה? לכן ברור שצריך להעמיק בפסוקים הללו. להבין, א', מה ריבונו של עולם אומר למשה? בוא דבר אל פרעה כי אני הכבדתי. אז ריבונו של עולם, תעצור את המהלך הזה. ב', למען תספר באוזני בנך, מה תספר להם? שאני התעללתי במצרים, זה הסוגיה. זה הגאווה היהודית הגדולה. רש"י במקום אומר, התעללתי כמו שחקתי. גם זה מה פירושו של דבר. כי התעלל בי. אצל בלעם, נכון? שהוא זועק אל מול החמור, אל מול האתון. הלא כאשר התעולל בהם, האמור במצרים, גם שמה. מה פירוש הדבר הזה? אז הרמב״ם אומר, ותם התעללתי, כי אני מצחק בו, שאני מכביד את ליבו ועושה הנקמות בו, כתם יושב בשמיים, ישחק השם ילעג למו. הרמב״ן לכאורה בא לתרץ, אבל עוד יותר מקשה. כי אני מצחיק בו, מצחק בו, סליחה. שאני מכביד את ליבו ועושה הנקמות בו. זה הדיאלוג של הקדוש ברוך הוא, אני אכביד בו. באמת זה זועק את השאלה שהרמב״ם שואל, מה הוא השם? מה עם הבחירה החופשית? מה הקדוש ברוך הוא יוצר פה? כדי להבין את זה, בבקשה. אז אחד ההסברים זה שבאמת כשיש ניסים כאלה גדולים, אז הקדוש ברוך הוא צריך להכביד את ליבו כדי שיהיה איזון. כלומר, אם אתה רואה גילוי אלוקי נפלא, אין לך בחירה חופשית. אז הקדוש ברוך הוא מכביד את ליבו כדי שיהיה. הרמב״ם אומר שהקדוש ברוך הוא מעניש אותו ולוקח לו את הבחירה החופשית, שזה חלק לפעמים אדם חוטא כל כך, שכבר אין לך בחירה חופשית. זהו, אתה צריך להאנש. אבל הלשון פה של התורה מדברת פה לכאורה שיש מהלך אלוקי. שהמהלך האלוקי הוא חלק ממה שצריך לספר לעם ישראל, לספר לבנים שלנו, חלק מתהליך הגאולה. הדברים של הקדוש ברוך הוא למשה נאמרים רגע לפני המכה הבאה. המכה הבאה היא מכת הארבה. ויבוא משה ואהרון אל פרעה, מיד אחרי הדברים שהקדוש ברוך הוא מצווה למשה, בוא דבר אל פרעה, בוא אל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו, סליחה, לא בוא דבר, זה מקור אחר, בוא אל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו. הולכים משה ואהרון, ויאמרו אליו, כה אמר השם אלוהי העברים, עד מתי מענת לענות מפניי, שלח עמי ויעבדוני, כי אם מהן אתה לשלח את עמי, הנני מביא מחר הרבה בגבולך. מכת הרבה אנחנו רגילים להתייחס אליה כאחת המכות. אבל בוא נשים לב מה התורה אומרת על המכה הזאת. אשר לא ראו אבותיך ואבות אבותיך מיום היותם על האדמה עד היום הזה. מכת הרבה לכאורה יש בה משהו שהוא חלק מהטבע. אנחנו עד היום מכירים את מושג ההרבה, אבל התורה אומרת פה שזה הייתה מכת הרבה שלא הייתה כמותה. אשר לא ראו אבותיך ואבות אבותיך מיום היותם על האדמה. עבדי פרעה מיד מבינים, החרטומים כנראה מבינים שיש פה משהו אחר. ויאמרו עבדי פרעה אליו, עד מתי יהיה זה לנו למוקש? שלח את האנשים ויעבדו את השם אלוהים, הטרם תדע כי יעבדה מצרים. אתה לא מבין שמה שקורה פה עכשיו זה מחסל את מצרים? הייתי אומר אולי, אתה לא מבין שמה שקורה פה זה אנטיתזה למצרים? וזה אולי מה שתכף ננסה להבין, מה המכה הזאת היא עושה? מה האמירה הזאת של הקדוש ברוך הוא? הטרם תדע כי יבדה מצרים? ואז משה באמת מוביל את המכה, וית משה את מתהו על ארץ מצרים, ותראו את הביטויים, מה הם מזכירים לנו. והשם נהג רוח קדים בארץ כל היום ההוא וכל הלילה. מה זה מזכיר? קריאת ים סוף. אותה אמירה שאותה רוח קדים. ורוח הקדים נשא את ההרבה, ויעל ההרבה על כל ארץ מצרים. וינח בכל גבול מצרים כבד מאוד, לפניו לא היה כן הרבה כמוהו, ואחריו לא יהיה כן. כלומר, יש פה מכה שהיא ייחודית בתולדות העולם. לא הייתה כמוה ולא תהיה כמוה. יש פה הופעה ייחודית. היינו אומרים, גם דם זו תופעה ייחודית. גם חושר זו תופעה ייחודית. למה דווקא פה זה נאמר? אבל משהו קורה מיד אחר כך. נכון. אז השאלה צריך להבחין, מה היה בזמן יואל שמתאים להבדל של פה? שלכאורה פה אתה אומר, לפניו לא היה כן ואחריו לא יהיה כן. ובאמת חז"ל עונים על השאלה הזאת, מה ההבדל בין ההרבה של מצרים להרבה של יואל. אבל מיד אחרי המכה הזאת, וימהר פרעה לקרוא למשה ולאהרון, ויאמר חטאתי להשם אלוהיכם ולכם. משה מודה, פרעה סליחה מודה שיש הקדוש ברוך הוא בעולם. לא רק שיש הקדוש ברוך הוא בעולם, אלא שהוא חטא לו. ואתה סנה חטאתי החפם, ועתירו להשם אלוהיכם ויסר מעליי רק את המוות הזה. מכת הרבה היא מכה מאוד מיוחדת. לא רק בקושי שלה, אלא היא מבטאת משהו בהובלת שם השם בעולם. בוא ננסה להבין מה זה מכת הרבה. המדרש באמת מלא תיאורים על הרבה. אחד, מדרש מופלא, והיה לה הרבה, בואו ראה כמה גדולים מעשי השם. הרבה הזה מונח בארץ במקום שאין אדם רואה אותם. ואינו אוכל ואינו שותה, והוא חי בדיבורו של הקדוש ברוך הוא. וכיוון שמצווה עליו ללך לאכול יבולה של ארץ שיכעיסו, הוא ננער ומתגבר לעשות שליחותו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, מה המדרש אומר פה? המדרש אומר, יש פה תופעת טבע שאתה רגיל להסתכל עליה כתופעת טבע? זה איזה צבא מיוחד של הקדוש ברוך הוא. ההרבה יושב איפשהו, לא אוכל ולא שותה. ניזון מדבר השם. וברגע שהקדוש ברוך הוא זקוק לאיזה חיל מיוחד, הוא לוקח את ההרבה הזה ושולח אותו לארץ שיכעיסו. לכן אומר המדרש, תראו איזה מדרש מופלא. אומר המדרש, רבי נחמיה אומר, י' ג' דברים נאמרו בהרבה. פיו סתום, שאלמלא הוא פתוח, אין כל בריאה יכולה לעמוד לפניו. כלומר, הוא מין כוח כזה, שאם הקדוש ברוך הוא לא היה מצמצם אותו, היה בולע את העולם. רוקו, ממית ומבאיש. שיניו ברזל, שנאמר שיניו שיני אריה. ולא עוד, אלא הברזל קוצץ ומעלה חליפין, והם קוצצים ואין מעלה חליפין. אין שאריות אחרי מה שהוא עושה. קרניו דומים לקרן השור. כנפיו דומים לכנפי נשר. כפיו דומות לאריה. עיניו דומות לעגל. צווארו דומה לצוואר הסוס. ליבו דומה ללב אדם. גבו דומה לגב הדג, זנבו דומה לזנב הנחש. ירקותיו דומות לירקתי הגמל, שוקיו דומות למסור, ליבו שריון, וכתוב חטא על ליבו. לבוש שריון, סליחה, וכתוב חטא ליבו, מפני שהוא חילו של מקום. שנאמר, אשר אכל הרבה הילק והחסיל והגזם, חילי הגדול. מופיע ביואל. כלומר, יש איזה צבא מסתורי לקדוש ברוך הוא. התיאור של המדרש פה מופלא. שיני ברזל, כנפי נשר, רוקו ממית ומביש, משהו... נכון, התיאור של מסע מרכבה, מין איזושהי דמות כזאת. עכשיו, האם זה הרבה שאנחנו מכירים? הרבה שאנחנו מכירים, זה הרבה, זה דומה לחגב, לגמל שלמה, איפה שיני ברזל, איפה קרניו לשוק, כנפיו נשר, כפיו אריה, מה התיאור הזה של המדרש? מה הרבה? הרבה כנראה מבטא משהו בהנהגת השם. שכשהנהגת השם הזאת הופיעה, זהו, המצרים מבינים שיש פה אירוע אחר לגמרי. מבין פרעו, זה המוות. זה המוות של מצרים. המצריות הרי היא הפניית עורף לריבונו של עולם. יש משהו שמתגלה, פרעו זה אותיות עורף השם. יש משהו שמתגלה בה הרבה, שמבטל את כל יכולת הקיום של מצרים. החרטומים מזהים את זה מיד. הטרם תדע כי עבדה מצרים. מה אומר ריבונו של עולם למשה רבינו? בוא אל פרעו כי אתה עומד לראות משהו. שהוא יהיה גילוי אלוקי עצום. שהוא יקרה דרך הרבה. זה יהיה אירוע נקודתי. לא היה כמוהו ולא יהיה כמוהו. מין גילוי שמימי כזה כמו מעמד הר סיני. לכן גם המנגינה מאוד מזכירה את קריאת ים סוף. שראתה שפחה על הים מה שלא ראה נביא יחזקאל. יש פה גילוי אלוקי עצום, אבל מהו? מה הגילוי הזה? יותר מזה, תראו מה אומר המדרש בשמות רבה. ולמה תספר באוזני בנך? מה תספר באוזני בנך? גילה הקדוש ברוך הוא למשה מה מכה יביא עליהם. וכתב משה ברמז, ולמה תספר באוזני בנך? זאת מכת הרבה. כלומר, מה שריבונו של עולם אמר למשה, בוא אל פרעה, למה תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים? זה מכת הרבה. יש יסוד בסיפור יציאת מצרים, בגילוי האלוקי של יציאת מצרים, שהוא מכת הרבה. כלומר, אם אני חוזר רגע לליל הסדר, שחייבים לספר בסיפור יציאת מצרים, וכל מי שלא אמר שלושה דברים אלו לא יצא ידי חובה, בתוך סיפור יציאת מצרים כנראה יש איזשהו גילוי שצריך לחשוף אותו. ואחד מהנקודות של הגילוי, למה תספר באוזני בנך ובן בנך, אומר המדרש בשמות רבה, זה מכת הרבה. מה יש במכת הרבה? המהר"ל מנסה לבאר את הדברים. נכון, לכאורה היא מכה פשוטה. אנחנו פוגשים אותה היום. זה לא איזה מכה ניסית. זה לא חושך. זה לא דם. זה לא ברד שירד מן השמיים עם אש מעובבת. זה מכת הרבה. פה קורה פה ושם שיש פתאום איזה הרבה. אז מה יש פה? אז המהר"ל מתחיל לבאר קצת. אומר המהר"ל בגבורות השם, כל המכות לא שייך סיפור לבנים כמו מכת הרבה. כלומר, כל המכות, דם, צפרדע, כינים, ערוב, דבר, שכין, הם כולם, זה לא שייך בהם, תספר למה. אחת מהסיבות, או, וזה כי כל מכה שהיא יוצאת לגמרי חוץ לטבע וחוץ למנהגו של עולם, או שהיה לגמרי כמנהגו של עולם, אין בזה למה תספר. כלומר, מה יש לספר על איזה מכה שהיא בכלל מחוץ לטבע, או מכה שהיא שגרתית בטבע. שכין קורה. דם זה לא, זה מחוץ לטבע. ברד, תלוי איך אתה רואה את זה. חושך זה מחוץ לטבע. כלומר, מכת בכורות זה מחוץ לטבע. אומר המהר"ל, אם זה בקצה של כאן או כאן, ניסי לגמרי, או טבעי לגמרי, אין מה לספר. ניסי לגמרי, אין מה לספר, כי זה לא יחזור. טבעי לגמרי, אין מה לספר, כי זה, רואים את זה כל יום, אז מה אתה מספר? ועשה ניסי גמרי. אתה מצווה להיות מחובר למעמד הר סיני מצד התורה שהופיע בה. אבל בסיפור יציאת מצרים, כן, כן, ודאי, כי בתחילת יציאת מעמד הר סיני, זה מעמד שגילה נקודה מסוימת. מה המכה הניסית הזאת היא גילתה? היא לא גילתה כלום. כן, אז הקדוש ברוך הוא נתן מכות כדי שיצרו. מה זה משנה איזה מכות? לכן אומר המהר"ל, אם זה מכה לגמרי לא טבעית, או לגמרי טבעית, אין בה עניין לספר את המכה. לספר יציאת מצרים, ודאי, יש מצווה לספר ביציאת מצרים, אבל מה לספר מהמכות? למה? ולמה תספר באוזני בנך, אומר המדרש, זה מכת הרבה. ממשיך המהר"ל, כי אותה שאינה כמנהגו של עולם, אינה רגילה לעבוד. וכיוון שלא תעבוד, אין כאן סיפור. כי נשכח זכרה של ראשונה. או מצד שני, שהיה לגמרי כמנהג העולם, אין זה פלא לגמרי, ולא שייך בזה למען תספר. אבל בהרבה יש משהו מיוחד. למה? מפני כי ההרבה בעצמו הוא דבר שאינו רגיל שיהיה, ומכל מקום הוא בא לפעמים גם בשאר השנים. וכאשר ההרבה בא בשאר שנים, יזכור שפעם אחד בא הרבה יותר קשה. כי חידוש זה של הרבה מביא לזכור ראשונה. אומר המהר"ל מן תשובה שצריך להבין אותה, ודאי קצת יותר לעומק. אומר ההרבה, אומר המהר"ל, שיחה הרבה, יש בו משהו אמצע כזה. הוא מצד אחד לא בא תדיר, אי אפשר להגיד שזה משהו שהוא בטבעו של עולם. מצד שני, הוא לא מחוץ לגדרי הטבע, הוא משהו אמצע כזה. ולכן, בגלל שהוא אמצע, צריך לספר בו, אבל זה לא מספיק. יש פה בירור יותר עמוק. מה עם מכת הרבה? השלג, קשה להגיד שהוא לא בא תדיר, הוא לא בא אצלנו תדיר, אבל תלך למקומות יותר קרים, הוא בתדיר. הוא לא איזה משהו פלאי. יכול להיות, יכול להיות. אתה אומר, זה הרבה פשוט, זה לא עניין. הרבה רציני זה עניין, יכול להיות. אבל המהר"ל חושף פה נקודה יותר עמוקה. כשאני מבין אותה, אני מבין מה קורה פה בכל המהלך. אומר המהר"ל בנצח ישראל בתיאורים של חורבן הבית, קמצא ובר קמצא. אומר המהר"ל, מה זה קמצא? מה פירוש המילה קמצא? קמצא, אומר המהר"ל, פירושו של דבר חילוק. קומצו של משהו זה חלק של משהו. הקמיצה היא לקחת חלק. וקמץ משם. אומר המהר"ל, כאשר תדקדק בלשון קמצא, השם מורה על חילוק. שקורא קמצא על שם החילוק והפירוד. קמצא זה חלקים. ולפיכך, הנפרד, הנחלק מהכל, נקרא קמצא. רוצה לומר, קומץ מהכל. שבר, רסיס של משהו. ובלשון חכמים, נקרא החגב קמצא. ותרגום אונקלוס, ונהי בעינינו כחגבים, כקמצין. וזה מפני כי יש בהם ריבוי גדול. ולכך נקרא הרבה על שם הריבוי. והריבוי הוא מכוח חילוק ופירוד. כי הדבר אשר הוא מתאחד אין שייך בו ריבוי. כי לא יתרבה רק המחולק והנפרד. ולפיכך נקרא המין אשר הוא מתרבה כמו הרבה קמצא, שמו שהוא מחולק. אומר המהר"ל, מה מיוחד בהרבה? הרבה זה מלא 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 נקודות. כשאתה רואה מלא 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 נקודות, איזה תחושה זה נותן? שאין שום קשר ביניהם. אין שום חיבור. אדם רואה מלא פרטים. מה הקשר בין כל הפרטים האלה? לכן, מה אומר? על זה אמר, מלך אין להרבה. להרבה אין מלך. אתה רואה המון. שמגיע כאילו מלא מלא פרטים. מלא פרטים. לעומת זאת, כשאתה רואה משהו מאוחד, מה אתה יודע שיש פה? משהו שמרכז את זה. מה ההבדל בין דבר שהוא מלא מלא פרטים, לדבר שהוא מרוכז? דבר שמרוכז, אתה מבין, יש פה הנהגה, יש פה היגיון, יש פה לוגיקה. אני רואה עכשיו מלא חלקי פאזל. אולי זה לא שייך בכלל לאותו פאזל. פתאום הכל מתחבר לאחד, אני אומר, זה כבר לא חלקים. זה תמונה. אומר המהר"ל, מה זה מכת הרבה? מכת הרבה, בהופעה הראשונית שלה, זה נראה מלא פרטים שאין להם שום חיבור, אין להם מלך. אבל בעצם יש מלך אחד מאחורי הרבה, הקדוש ברוך הוא. בוא נבין רגע מה המהר"ל אומר. זה החידוש הגדול והעצום של מכת הרבה. אני מסתכל על המציאות, על ההיסטוריה. אני רואה מלא פרטים. מלא פרטים. מלך ההוא קם, והוא נופל, ושם יש בחירות, ושם יש מהפכה, ושם יש משבר כלכלי, ושם יש בצורת, ושם יש מלחמה. מה הקשר בין כל הפרטים האלה? אין שום קשר. אין שום קשר. באה מכת הארבה ללמד, יש קשר בין כל הפרטים. יש דבר שמאחד את הכל. בוא נבין את המסר העצום שמדייק גם הרעל. מכת הארבה, אתה רואה את הארבה, אתה אומר, אין מלך. אין מלך להארבה. אתה רואה את הפרטים, את כל התופעות שקורות בהיסטוריה, בפוליטיקה, בטבע, אתה אומר, מה הקשר ביניהם? באה מכת הארבה ומלמד אותך, יש מאחורי כל הפרטים, יש מלך. יש מלך, יש ריבונו של עולם. אומר רבנו בחיי, מה זה אשר התעללתי במצרים? זה לא במובן שאנחנו מבינים התעללות של אכזריות. לא, 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 ממש לא. תראו מה כותב רבנו בחיי. ייתכן לפרש, אשר התעללתי לשון שהוא לשון עילה. כי המעשים הנעשים בעולם הזה, יקראם הכתוב עלילות. כלשון הודיעו בעמים עלילותיו. וכתיב ולא נתקנו עלילות. וזהו שתרגם אונקלוס ית ניסין דעבדית במצרים. כי מתוך עלילותיו ונפלאותיו שבמצרים הראה עצמו עילה, כמו שידוע, כי מתוך מצרים נתפרסם אלוהותו בעולם. מה אומר רבנו בחיי? דבר מופלא. עילת העילות, נפלא. מה אומר ריבונו של עולם למשה? בוא אל פרו. מה אני הולך לגלות דרך כל המהלך של יציאת מצרים? שאני עילת העילות וסיבת הסיבות. מה תספר באוזני בנך? מכת הרבה. למה מכת הרבה? מכת הרבה, תראו עכשיו מה המהר"ל הסביר. מה מכת הרבה? היא נראה כאילו זה מכה רגילה. לא, זה רגיל, זה טבעי, זה לא טבעי. מה זה? זה הטבעי שאתה מבין שהקדוש ברוך הוא מאחוריו. זה הטבעי שאתה מתבונן עליו במבט ראשון ואתה אומר, מה הקשר? זה מלא אירועים. מה הקדוש ברוך הוא קשור לכל האירועים האלה? איך הוא קשור לכל המהלך הזה? לא קשור לשום דבר. אשר התעללתי במצרים, שם הקדוש ברוך הוא ילמד אותך להתבונן על המציאות שהוא עילת העילות וסיבת הסיבות. זה אשר התעללתי. זה מה שתספר באוזני בנך ובין בנך. אתה רוצה לדעת איך מסתכלים על המציאות? כשהיא לא ניסית. כשהיא ניסית, זה לא חוכמה לגלות את הקדוש ברוך הוא. אין ינס, זה לא, אין מה לספר פה. אתה יודע מה צריך לספר לבן שלך? מה צריך ללמד אותם? מה זה האנטיתזה של מצרים? מה זה עבדה מצרים? זה ההבנה שהקדוש ברוך הוא נוכח בכל התהליך. שהקדוש ברוך הוא עילת העילות. אתה רואה מציאות של הרבה, מיליוני פרטים. אין להם מלך. יש מלך. הרבה הוא מלך. מלך אין לה הרבה. איך יש מלך? תראה מה מישהו יכול להסביר את כל התופעות הללו. חילו הגדול של הקדוש ברוך הוא זה אוסף הפרטים. זה חילו הגדול של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו. מה החייל הגדול של הקדוש ברוך הוא? הפרטים. אכן המדרש המופלא הזה. נכון, יש סדר. של הדומם, של הצומח, של החי, של מדבר, ותהליך. נכון, זה תהליכים. יש הסבר שהמכות בעצם, הן שוברות את המסך של לראות את הקדוש ברוך הוא. כלומר, עשרת המכות שוברות את המציאות שנוצרה על ידי עשרה מאמרות. בעשרה מאמרות נברא העולם, הקדוש ברוך הוא ברא טבע. הטבע מסתיר את הקדוש ברוך הוא. בטבע אתה לא רואה את הקדוש ברוך הוא. המכות שוברות את המאמרות הללו כהכנה לעשרת הדיברות. כלומר, יש תהליך שהעולם עובר. עשרה מאמרות, הקדוש ברוך הוא הסתיר את הופעתו. ואז יש עשרת המכות ששוברות את המציאות. ואז עשרת הדיברות יכולות להופיע. מכת הארבה, שהיא בעצם המכה הכי מרכזית, לפי מה שהמדרש אומר. מה תספר באוזני בנך ובין בנך? מה הלימוד הגדול אשר התעללתי, אשר התעללתי. ולכן, וידעו באמת כי אני השם. זה מה שהפסוק אומר. את אשר התעללתי במצרים, ואת אותותיי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני השם. איך אני יודע שאתה השם? כי הכל זה אתה. הכל זה אתה. לכן תראו מה ממשיך השפת אמת, דבר נפלא. אולי נדבר קודם כל הדברים של הרב. הרב קוק כותב מדבר שור. להשם יתברך יש סוד עם ישראל והנהגתם. ולא יתברך נתקנו עלילות. הוא מנהיג בחוכמתו בסיבובים גדולים שיבוא אל תכלית הנכבדה המכוונת לא יתברך. הקדוש ברוך הוא מגלה סוד לעם ישראל. שזה סוד העלילות של הקדוש ברוך הוא. וכשישראל נושאים עין להסתכל בעוצם התכלית הגדולה היא, אף על פי שאין מכירים אותה בפרטיותה, לא תמיד הם מצליחים להבין איך הכל מחובר. מכל מקום ודאי נקל להבין, כי היא גדולה וקדושה, קדושה עד אין חקר. כשעם ישראל מתבונן אל כמות הפרטים, לא תמיד הוא מבין, אנחנו מבינים. אנחנו לא מבינים. אבל אנחנו מבינים שהכל זה דבר אחד. לא נתקנו עלילות. ומאחר שכל תכלית יש לה אמצעים, על כן ישנם ודאי פעולות מיוחדות גדולות שהן מיוחדות לסבב את התכלית הגדולה הזאת. ומתוך עוצם התשוקה אל זו התכלית, ישראל מבקשים שיחין השם יתברך את דרכנו באופן שנהיה קולעים אל זו התכלית ונשיג אותה. אני מבקש מריבונו של עולם, תחבר אותי למגמה הגדולה הזאת. ידעתם כי אני השם. זה הגודל של יציאת מצרים, זה המהות. אנחנו מסתכלים היום על המציאות. יש הרבה אנשים שלא מצליחים לחבר את הפרטים. איך המחאה קשורה לסוריה, לחיזבאללה, לעזה, פתאום התימנים הופיעו לנו פה, אתה לא מבין מה, איך הכל מתגלגל. רוסיה ואוקרניה, שאלמלא הם היו במלחמה, יכול להיות שלא היינו יכולים לעשות את מה שהיה בסוריה. וזה רסיסים מתוך כל המהלך האלוקי העצום הזה. מי שאין לו את היסוד של הסוד של עם ישראל, מסתכל, זה הרבה. זה מלא פרטים. זה אגב, תראו את זה נפלא, מה שהמהר"ל בעצם אומר, מה זה החורבן של קמצא ובר קמצא? זה כאשר אתה מסתכל על המציאות, הכל פרטים. הכל פרטים, גם זה מוליד שנאה, אתה סתם פרט, אתה לא חלק מעם ישראל. אתה מנותק. אז השורש מופיע אצל שניהם. השורש מופיע, השורש הפירוד מופיע בכל הסיפור הזה. ממה באה שנאה לאדם מעם ישראל? כאשר אני מרגיש שהוא לא חלק. הוא לא חלק בפאזל, אני לא צריך אותו. אבל כשאני מלא בהבנה, רגע, כל הפרטים הם הכל אחד. הקדוש ברוך הוא מסובב הסיבות, יש מהלך אלוקי, זה משהו אחר. זה יציאת מצרים, זה אנטיתזה למצרים. לכן זה מה שתספר בו, זה נביא לך. עכשיו תראו, השפת אמת, מעלה את זה לעוד קומה. וכמו כן במעשה מצרים. מה במעשה מצרים? הראה להם השם יתברך, כי כוח כל עשית רעך היא רק ממנו יתברך. ולכן הצטרכו בני ישראל, וצריכו בני ישראל לרד לעומקי תאום ולעלות למרום עליון. להעיד כי הוא ממעל ומתחת. וזה מה שאמר, ולמען תספר אשר התעללתי במצרים. פירוש שכל מעשה המצרים היה רק מאיתו יתברך. הרי שאלנו בהתחלה, מה ריבונו של עולם אומר למשה? בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו. ריבונו של עולם, מה אתה רוצה? אז תפסיק להכביד את ליבו. מה הקדוש ברוך הוא מגלה למשה? בוא תבין שכל ההיסטוריה, כולל החלקים הרעים, זה מהלך אלוקי. גם עשית רעך מאיתו יתברך. לכן הרבה במדרש נראה כמו איזה מפלצת כזאת. נכון? יש רוע, יש סית רעך. שיש לו שיני ברזל ורגלי שור וכל התיאור המופלא הזה. אומר השפת אמת נכון, במצרים עם ישראל לומד להבין שהכל זה מהלך אלוקי. שלפעמים יעבור דרך הסית רעך. זה אשר התעללתי להעיד כי הוא מעל ומתחת. לא חוכמה להאמין בקדוש ברוך הוא שהוא מעל, אבל שהוא מתחת. שהוא גם המציאות הקשה בתאומות, זה הרבה יותר קשה. להגיד בבוקר חסדך, אמונתך בלילות, זה מורכב יותר. וזה מה שאמרו, למה תספר, אשר התעללתי, שכל מעשה המצרים היה רק מאיתו יתברך. הכוונה שכל מעשי הרשעים מאיתו התברך יצאו. זה שהיו סבורים הרשעים שבכוח ידם פועלם, ובאמת הכל היה מאיתו התברך כדי להיפרע מהם. וזה פירוש שחקתי שרשי מביא. בבקשה.
תספר אשר התעללתי במצרים, זאת אומרת, לא רק שאני התעללתי במצרים, במצרים, אלא אני זה שהתעללתי בכם במצרים.
דרך המצרים, נכון. נכון, דייגנו לפני כן שההתעללתי זה מלשון עילת העילות. מלשון שהקדוש ברוך הוא הודיע בעמים על עילותיו. דע לך גם אשר התעללתי באמת בכם, פועל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו. אז יש, לכן אמרתי בהתחלה, אז הזעקה שצריכה להיות פה, רגע, אז ריבונו של עולם, מה אתה רוצה? אתה תפסיק להכביד את ליבו. מה? אז מי השם שאנחנו פה? אתה. נכון. כי הקדוש ברוך הוא יוצר תהליכים כדי להיפרע מן הרוע בין העולם. אבל אל תחשוב, כמו שהרשעים חושבים, שיש שתי רשויות. שהרשעים יכולים לנצח. לא, אל תדאג. הקדוש ברוך הוא עומד מאחורי הכל. כי אני רוצה להוליד מהלך שבו אני אמחה אותו מן העולם. נכון, מהמהלך הזה אתה תסבול, אבל בוא תבין לאן זה מתגלגל. יש פה איזה מהלך שקורה. של מי? של פרעה? יכול להיות שאין לו בחירה, כמו שהרמב״ם אומר. יש מהלך אלוקי. הקדוש ברוך הוא מוביל את העולם. ובהובלה הכללית של העולם, יש מגמה לעולם. אבל זה העומק הגדול של מכת הרבה. מכת הרבה היא לא רק עוד מכה בסדר החינוכי של איך משכנעים את פרעה. אלא אתה חושב שיש פה מלא תופעות שהן לא קשורות? שאתה יכול להגיד עליהם אין הקדוש ברוך הוא? מה הרבה פעמים הטענה על זה שאין הקדוש ברוך הוא? זה מקריות. מה זה קשור בכלל לקדוש ברוך הוא? במקרה יצא ככה. מה? תראה, איך אתה יכול להגיד שזה בגלל זה? אתה לא יכול. אין מציאות כזאת. להרבה יש מלך. שוקות שבריחו. הצבא של הקדוש ברוך הוא, חילי הגדול, זה הפרטים. זה העלילות. זה הנסיבות. זה חילו הגדול של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו. איך הוא מוביל תהליכים, איך הוא פורע מן הרשעים, איך הוא נפרע מן הרשעים. הוא מסבב הסיבות. לפעמים זה ייקח מיליוני פרטים. לפעמים זה ייקח מאות אלפי תופעות ושינויים שאתה בכלל לא מבין אותם. אבל זה התהליך, זה הגודל. לפעמים הקדוש ברוך הוא יעשה את זה מהר, לפעמים זה נגלה, נכון? אבל מה אתה תספר באוזני בנך? אתה נגלה, לא צריך לספר. תספר באוזני בנך את זה, את המורכבות הזאת. עכשיו אני רוצה להוסיף על זה עוד משהו. אחד מהתיאורים שמה זה עלילות, זה היה שהקדוש ברוך הוא נוקם. אל נקמות השם. אל נקמות הופיע. גם זה מאוד קשה, כשאנחנו משתמשים במילה נקמה כלפי ריבונו של עולם. יש איסור, לא תיקום ולא תיתור. מה זה נקמה? מה זה לנקום? זה מה זה? הרגש? השנאה שלי. תראו איך הרב מבאר בעולת ראייה, פסוקי דזמרה. אל נקמות השם, אל נקמות הופיע. אם הנקמה היא כפי שהיא מצוירת אצל בני אדם, תכונה שבאה מתוך חולשת הנפש, מתוך שנאה ומסתמה, מתוך קצף על דבר רע שנעשה בעבר, אינה יכולה להיות מתייחסת בכלל לאחת ממידותיו של הקדוש ברוך הוא. אב הרחמים, מקור הטוב ואחר, זה לא שייך. על כן צריך להבין את כל תוכן הביטוי של נקמה. והמפעלים המורים עניין של נקמה, שאנו רואים במערכת ההנהגה האלוהית בעולם, שהיא באה לא מתוך תכונה של מחשכים, המאפילים את הזוהר של הטוב והחוכמה הרחמים, אלא שהיא באה להאיר בעולם את כל אוצר הטוב, להסיר את הסיבות המאפילות את החיים ואת ההוויה בכלל, שאין צמחי הרשע, ופרי הכחש והבגידה, שכל זמן שלא יתבהרו מן העולם, הרי הם מחשיכים אותו. מה זה? נקמה של הקדוש ברוך הוא. נקמה של הקדוש ברוך הוא זה כשהקדוש ברוך הוא מסובב שהמציאות תחזור להאיר את האידיאל האלוקי. כלומר, הקדוש ברוך הוא מחזיר את הסדר בעולם, מחזיר את ההנהגה האלוקית בצורה הנכונה, אז זה נקמה. הנקמה של השם זה להחזיר את העולם לתיקונו. זה הכוונה. שהשם מתקן את העולם על ידי שינויים, על ידי תהליכים. ולכן, התהליך שעכשיו מופיע כנקמה הוא בעצם תהליך תיקון של העולם. הקדוש ברוך הוא מסובב את הדברים כדי שזה יתוקן. הוא חלק מהתהליך. עכשיו, בהחלט צריך להיזהר פה, אני מסכים איתך. יש אותה אמירה הידועה של הרב, שלפעמים באים אויבי ישראל ותוקים בשופר תמה לגאולתנו. הרב אמר את זה עם עליית היטלר לשלטון בשנת 33, אמר הרב, היטלר תוקע בשופר תמה לגאולתנו, ומי שלא שמע אל כל השופר הגדול, וגם אל כל השופר הבינוני נאטמו אוזניו, על כורחו ישמע אל כל השופר התמה. מדהים. בדרשה שהוא נתן בשבת הגדול, בשבת ראש השנה, בשבת תשובה, סליחה. דרשה שהוא נתן. ובכנסת החובה, בכנסת הגדול של ירושלים של אז. אתה אומר, מה היה קורה אם היו מקשיבים לדברי הרב? 33. ראש השנה האחרון לחייו, הוא נפטר באלול של אותה שנה. אומר הרב, יש לפעמים שאויבי ישראל תוקים בשופר תמה. למה? כי עם ישראל לא שמע את שופר הגדול. זה אומר שיש פה הנהלגה אלוקית. צריך מאוד מאוד להיזהר, מחלילה, לא לבטל את האחריות של הרוע. טוב, אז אם זה ככה, הם שליחים של קודש הרוח, ודאי שלא. הם רשעים מצד עצמם. הקדוש ברוך הוא מגלגל בתוך הדבר הזה. אבל ודאי שיש פה מהלך אלוקי. ולכן, גם עשית רעך, אומר השפת אמת, הוא חלק מעילת העילות. הוא חלק מסיבת הסיבות. וזה וידעתם כי אני השם, זה למען תספר באוזני בנך. שמכלול הפרטים. בדיוק, הלא תיקום זה המימד האנושי. שאתה לא בא לתקן את המציאות, אתה בא להוסיף רוע על רוע. הוא היה רע, אני גם יהיה רע. לא. הקדוש ברוך הוא, זה יצירת התיקון. יצירת התיקון עובר לפעמים דרך הסתרה אחת. דרך כוחות קשים, דרך מציאות קשה. נכון? יפה. נכון. אז זה בעצם הסוד של הרבה. ולכן, כאשר, בבקשה. למה זה לא מכה אחרונה? כי מכה אחרונה היא צריכה להיות הבחירה בין הבכור האמיתי של העולם. זה המכה האחרונה. חז"ל אומרים ששם הקדוש ברוך הוא חתם על מכירת הבכורה. שם הקדוש ברוך הוא. יש תהליך. התהליך הזה הוא גם בשבילנו. וידעתם, כי אני השם, מי זה וידעתם? אנחנו. הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו, תספר באוזני בנך. צריך לעלות אל הקומה הזאת. בוא תלמד איך מסתכלים על המציאות. ולכן אני חושב שההבנה הזאת שכתוב חטא ליבו של הרבה, שהוא חילו של מקום. מה הכוונה? מה הכוונה שהצבא של עם ישראל זה, הצבא של הקדוש ברוך הוא זה הרבה? הנהגת השם, צבא הנהגת השם, זה על ידי העילות שבמציאות. על ידי הנסיבות. על ידי השינויים, שאתה במבט חיצוני מסתכל ואתה אומר, מה זה קשור? זה פוליטיקה, זה סוגיות מדיניות, זה מה זה קשור לקדוש ברוך הוא? זה חילו הגדול של הקדוש ברוך הוא. ככה הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו. ככה הוא מסובב את כל המציאות. ככה הוא נפרע מן הרשעים, ככה הוא מרומם את עם ישראל. איך חזרנו לארץ ישראל? מלא סיבות, מלא פרטים, שהובילו למלחמה, שהובילו לכך. עם ישראל, אומר הרב קוק, הקדוש ברוך הוא גילה לו את הסוד הזה. סוד ההנהגה האלוקית, שלילת העילות וסיבת הסיבות. אני חושב שהיום אנחנו ממש רואים את זה עין בעין. איך המציאות מלאה פרטים, ולאט לאט פתאום הכל במין הרמוניה כזאת, זה מתחבר לזה, פתאום אתה מבין, רגע, אז למה רוסיה נלחמת באוקראינה, וכדי שאתה תוכל לעשות בסוריה, ואתה זה, פתאום אתה מבין, למה הלווי נמכר, כדי שאנחנו נוכל לעשות אימפריה טייטה, כדי שנגיע לכם, וזה מה שאנחנו מבינים במבט האנושי שלנו. זה חילו הגדול של הקדוש ברוך הוא. וזה בוא אל פרעה, בוא תבין את התהליך הזה שהכבדתי את ליבו, למען שיתי אותו תא ילה בקרבו, למען תספר באוזני בנך את אשר התעללתי. תספר באוזני בנך מה זה סיבת הסיבות ועילת העילות. זה הייעוד הגדול. שנזכה, בעזרת השם.